הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. היי, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אתם יכולים לקבל הרבה מאוד מידע על השירות הצבאי. אם אתם לפני גיוס, אם אתם חיילים בסדיר, אם אתם מילואים ניקים, זה הפודקאסט בשבילכם. והיום אני מארחת את איילת השחר סיידוף, מייסדת תנועת אמהות בחזית. היי איילת, מה שלומך?
מה ענייני מירי?
בסדר גמור. תודה שהגעת.
תודה שהזמנת.
האמת, אנחנו בימים יחסית שמחים, אפשר לומר, חטופים חזרו הביתה.
החטופים החיים חזרו הביתה, יש לנו עוד חללים שעוד צריכים להגיע, אנחנו בימים שמחים, כי כביכול המלחמה נגמרה, אבל אנחנו בימים יותר שקטים ויותר רגועים, אבל המילה שמח עוד יש לנו דרך אליה.
קצת יותר, את יודעת, זה תמיד עניין של נקודת מבט.
לסבל יש היררכיה ולמציאות יש פרופורציה, זה נכון.
יופי. אני אשמח קודם כל שתספרי לנו מה זה אומר תנועת אמהות בחזית, איך היא הוקמה, מה אתם עושות שם בעצם, תנועה שנהייתה ענקית, לפי מה שהיא.
נכון, אז אמהות בחזית באמת קמה באפריל 23, על רקע הדרישה של החרדים לפטור נצחי. ככה קמה התנועה בדרישה לשוויון ולחוק שירות שווה לכולם. התחלנו כתנועת מחאה לפני המלחמה עם הרבה רעש וגשנו עתירות, ובאמת עשינו הרבה פעולות לפני המלחמה שעזרו לנו אחרי המלחמה להביא לגיוס החרדים. מהשביעי לאוקטובר ועד היום הפכנו לתנועה שמנהלת היום 9 חזיתות שונות. חזית השוויון היא רק אחת מהם, אבל אנחנו באמת עוסקים בהמון, בכל מה שקשור לחוסן לאומי, גם לאימהות וגם ללוחמים עצמם. כל מה שהביאה לנו המלחמה, כל העניין של הפוסט טראומה, העניין של מיצוי זכויות מול צה"ל, מול ביטוח לאומי, מול חברות ביטוח אחרות, כל הסיפור של הדתה בתוך צה"ל, הילדים שלנו שקמים כל בוקר ואף אחד לא באמת שומר על הערכים והזכויות שלהם. היום התנועה יש בה 70,000 אמהות למשרתים, שזה בערך כל הסדק נראה לי. אמהות בחזית לחיילי ההווה, העבר והעתיד. זאת אומרת שיש לנו גם אמהות עם אלשבים, אמא שיש לילד בסדיר, ילד מילואימניק, ילד של קראת גיוס, באמת מתעסקות עם אמהות למשרתים, והיום יודעות כמעט לתת מענה בכל תחום ובמהירות סי. מול צהל, מול ממשלת ישראל, מול כנסת ישראל, מקדמות חקיקה שווה, באמת. אם היה לי זמן, הייתי פורסת פה תעשייה, אבל אני אומרת לכל אימא ולכל משרת, לא רק לוחם או משרתת ששומעים, אם יש לכם איזושהי בעיה מול המערכת, לא מול המערכת, מול המדינה, מול כל בעיה שיש לכם, אתם מוזמנים להתחיל אצלנו, ב-99% מהמקרים תקבלו מענים.
כן. יפה מאוד. את יכולה ככה לספר לי, אני מניחה שיש לא מעט הישגים בשנתיים וחצי של התנועה, אבל כן להגיד לי את ההישגים שהצלחתם למשל לפחות לגבי שוויון בנטל, כי אנחנו עדיין לא נמצאים במקום טוב מהבחינה הזאת לצורך העניין. אמנם בוטל מזמן הפטור של, נכון. של בני הישיבות, אבל הם עד עכשיו לא בדיוק מתגייסים לצבא.
תראי, אני רוצה להגיד, קודם כל ההישג המרכזי באמת שלי מאוד בחזית, זה ביטול הסדר תורתו אמונתו, זה המאבק שיצאנו אליו באפריל 23, והצלחנו להגיע אליו ביוני 24. זה נכון שהחברה החרדית לא מתגייסת בכולה, אבל הראשונה בתולדות מדינת ישראל, זה שכל בני המגזר החרדי אוחזים עם צו ביד. יש להם צו, מה שלא קרה אף פעם. ולמעשה בשנת 2024 גייסנו למעלה מ-3,000 ומשהו חרדים. אני רק רוצה להזכיר לכולם שעד הרגע שנכנסנו לאירוע, גויסו אולי 1,000 חרדים בשנה, אולי. זאת אומרת שהצלחנו לשלש את המספר כשאין חוק, כביכול, כן? למרות שיש חוק, שזה החוק שמגייסים אותנו. המשימה שלנו כרגע, מאחר ושמענו אתמול ושלשום, את ביסמוט, אומר שהוא הולך לחוקק חוק השתמטות, למרות המלחמה, כי זה מה שהחרדים רוצים, כי דרי נורא נורא רוצה לחזור לממשלה, עדיין השיחה הפוליטית מנהלת את המציאות הביטחונית והחברתית, אנחנו יש שם לבלום, אני אומרת לך, שמתחוללת מהפכה ברחוב החרדי, את לא רואה אותה, את לא שומעת אותה, אבל אני רק רוצה להזכיר לכל המאזינים, שמי שעוקב, שחברי הכנסת והרבנים הבטיחו לנו שהרחוב החרדי ירעד, אם איזה בחור יקבל צו, אם מישהו ילך לכלא, אם מישהו יתגייס, אם תהיה חטיבה, ראינו כל כך הרבה דברים קורים השנה, ראינו בחורים נעצרים, ראינו בחורים מתגייסים, ראינו חטיבה שלמה של חרדים, והנה הרחוב החרדי לא געש ולא רעש, לקחנו להם תקציבים, תפקידנו לדחוף, שהם יהיו כמו כל האזרחים, ויהיו תחת חוק שירות הביטחון שכרגע קיים. וזה
אבל,
יקרה.
אבל נראה בעצם, לא יודעת, לפחות מבחוץ על פניו, שכל הזמן מחפשים איך להחליף את החוק הזה בחוק אחר,
נכון.
ואיך להעביר חוק אחר שכן נכון. יאפשר להם הסדר ארוך טווח. ועדיין אני שומעת לא מעט, כי גם פונים אליי גם למשרד לא מעט מקרים כאלה, שהם מקבלים גם כל מיני איומים, אם אתם תלכו ותתגייסו, אז נוציא את הילדים שלכם מהמסגרות החרדיות, אם אתם תלכו ותתגייסו, אז יהיה לכם סנקציות כאלה ואחרות, ועדיין יש הרבה שגם אם הם מקבלים צו ביד, וזה צו ראשון ואפילו עוד לא צו גיוס, אז בהרבה מאוד מקרים הם בכלל לא מגיעים, ואף אחד, לא נראה שמישהו אוכף את זה.
לא, אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאנחנו ממש עובדות על זה שיאכפו את זה. אני לא אומרת שאוכפים את זה בשמחת הלב ובחפץ לב, אנחנו עובדות בזה שמדינת ישראל תאכוף את הצו שהיא שלך, ואני רוצה לספר לך סיפור קטן על צדק פואטי. קיבלתי טלפון לפני יום כיפור, באמצע הלילה מאימא בוכה שאומרת, הבן שלי לוחם, ביקשו ממנו להיכנס לעזה בבוקר, הוא לא הסכים, הוא אמר, אני אכנס רק אחר הצהריים, כי זה מסוכן, לא משנה, 4 לוחמי נחל שאמרו למפקד שלהם, אנחנו לא נכנסים לעזה באור יום. שפט אותם ורצה לשלוח אותם לכלא 10. התערבנו, הם לא נכנסו ביום כיפור, עד היום הם לא בכלא, את יודעת למה? כי אין מקום. כי יש שם 400 ומשהו ערכים חרדים שתופסים את כל המקומות בכלא. זאת אומרת שיש אכיפה על החברה החרדית. גם צריך להבין, יש בסך הכל 930 מקומות בכל הכלא הצבאי. זה לא שהוא...
וזה אחרי הכלא החדש והיפה שבנו בשנים האחרונות.
בדיוק, אז איפה תשימי את כולם? אז את יודעת, עכשיו אני חושבת שעצם העובדה שנלקחים מהם תקציבים, אני חושבת שהם סוף סוף המגזר, סוף סוף הופך להיות פרט. והסיפור בשוויון, היופי בו, שאם אני שולחת לכולם צווים וכולם צריכים לבוא, אז אי אפשר להוציא את הילדים של כולם מהגנים. ואי אפשר להפוך את כולם לפסולי חיתון. ואי אפשר להפוך את כולם למצורעים, נכון? עד היום באמת שלחו לאחד מתוך 20 רק צו, אז אותו אחד שקיבל את הצו, אימו עליו. היום כולם מחזיקים. אז נכון שהם עדיין מצפים לזה שהנציגי הציבור החרדים הצליחו להשיג להם פטור. אבל מירי, אנחנו שנתיים במאבק הזה. שנתיים אין פטור. הוא גם לא יהיה. זה שגולדקנופ, גפני, דרי, לא הבינו שהמשחק הזה נגמר. ומה שאנחנו עשינו להסביר, המלחמה הסבירה הכי טוב. אין יותר טוב מאיך שהסבירה המלחמה. 15,000 חיילים רק הבוקר. רק הבוקר דווחנו. 15,000 חיילים נגררו מהסדק. מאיפה נביא אותם? מאלי אקספרס?
כן.
את מי נגייס?
חיילי המילואים קוראים תחת הנטל.
חיילי המילואים נגמרו.
ממש.
מישהו את יודעת, כשמסתכלים בראייה אסטרטגית וצופה פני עתיד, מה שאין לממשלה שלנו כרגע כלום, הם לקחו סדק מילואים של 300 ומשהו אלף איש וגמרו אותם כליל, הם לא קשירים יותר, באמת, כי הם נתנו להם להילחם 700 יום ברצף, הם לקחו סדק סדיר שהתגייס בשביעי באוקטובר, והילדים האלו, אני אומרת לך, לא יעשו מילואים, אני רואה אותם. הם לחמו 3 שנים ברצף, הם יצאו, הם לא יחזרו לעשות מילואים.
הם שבורים, הם שבורים, הם שבורים נפשית.
אז הם לקחו את הבנות שלנו והפכו אותם לפוסט-טראומטיות. אז אין ברירה. החברה החרדית תהיה חייבת להתגייס, כי אחרת אין צבא. אז ימצאו פתרון. אולי הם רוצים יבוא זר, אולי הם רוצים, לא יודעת מה הפתרון.
ובינתיים הם מחזירים הרבה מאוד חיילי מילואים מפטור. מבטלים פטורים שאנשים שחיילי מילואים קיבלו לפני הרבה שנים, ופשוט
נכון.
ביטלו אלפים כאלה. טוב, אני באמת מקווה שאנחנו נגיע לימים יותר טובים ובמהרה מהבחינה הזאת.
אני בטוחה שנגיע לימים יותר טובים ובמהרה. א', כי המציאות דורשת את זה בכל הכוח. באמת, אין כבר, הפוליטיקה כבר לא יכולה להחזיק את השיחה הזאת יותר. היא לא יכולה, כי המציאות יותר גדולה מהפוליטיקה. חרדים יכולים לצעוק פטור מהבוקר עד ערב, אבל ברגע שהשורות ריקות, וברגע, אז אין מה לעשות, הם יבואו ולא תהיה ברירה, כמו שאנחנו יודעים, במצבי קיצון, דברים קיצוניים קורים. ולפעמים כל מה שצריך זה אמא אחת, שתשים גבול לחברה חרדית אחת, שהגזימה, שדורשת לעצמה כל מיני תנאים והטבות, במה הם מיוחדים, אני שואלת, בשום דבר. אנחנו שמים להם גבול, ותראי, זה יקרה כי אין ברירה.
זה רק אחד מתחומי העשייה של, של אמהות בחזית, נכון. ואת קצת ככה אמרת בגדול לתחומים נוספים, את יכולה לתת לנו עוד דוגמאות של, של דברים בחקיקה, או דברים שאתם מובילות כרגע?
אנחנו פועלות למען חקיקה שוויונית, ודואגות כל הזמן לאזן. אז לדוגמה, כל מפעל השינשינים והמכניסטים שמדינת ישראל רצתה לבטל גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, וממש להפסיק את מפעל השינשינים והמכניסטים, נלחמנו בו, הגשנו עתירה, עשינו פעולות שטח, כמו שאנחנו תמיד עושות, והצלחנו להגיע למציאות שמדינת ישראל לא נוגעת במפעל המכינות והשינשינים, ואפילו מגבירה להם את התקציב ב-25 מיליון שקלים, שזה באמת כסף קטן יחסית למיליארדים. אבל היה צריך להיאבק על זה. על כל דבר טוב צריך להיאבק בכל הכוח. היה צו 8 לנוחבות, לנשים, לבוא לשמור, קרוב לכמה מאות מילואים נקיות. אף אחד לא רצה לדבר איתם, אני לביתי אותם מיד ביד בסיפור הזה, 8 חודשים, קידמנו חקיקה בתוך ועדת חוץ וביטחון, שאומרת שנשים לא יהיו מורשות לשמור על אסירים ביטחוניים, אלא אם כן הם התנדבו, אלא אם כן הם מילאו טופס התנדבות, ולא...
והבינו גם מה הסיכון ומה...
כן, אז עכשיו תקשיבי, זה לא אומר שצהל יפסיק לנסות, הוא עדיין מנסה. הצלחנו להחזיר לכולם את הימי חופש שלקחו להם במסגרת מלחמת חרבות ברזל, או בלקונות שנפלו בחיילים שהשתחררו בתוך עזה ולא היה להם תשנת שחרור. אז את כל הזכויות שהם איבדו בשנה הזאת, הצלחנו להביא להם בחזרה בכסף. כלומר, אנחנו כל הזמן שומרות על הסיפור הזה שאומר איך חיילי צהל, איך הזכויות שלהם לא ישחקו, כי מישהו לקח אותם השנתיים אלו, והפך אותם באמת לחיילי משחק, צעצוע.
כן. מה לגברי מצבים, את דיברת גם על זה, אבל יש הרבה מאוד מצבים שיש חיילי מילואים, שבין אם עכשיו בעקבות המלחמה הזאת, או גם לפני זה אנחנו מדינה למודת מבצעים ומלחמות, נמצאים במצבים נפשיים לא פשוטים, מובחנים הרבה פעמים גם עם פוסט טראומה, בין אם מעכשיו ובין אם קודם לכן, והמערכת לא תמיד יודעת, נכון, יש ועדות רפואיות, יש את גורמי הרפואה שאמורים לקבוע ולבדוק, והרבה מקרים נופלים בין הכיסאות. אני יכולה להגיד לך על מקרים מסוימים שהגיעו אליי, כאלה שהיו בפטור המון שנים, ובעקבות המלחמה קראו להם, ולפני שקוראים להם, אומרים להם, יש לכם הזדמנות עכשיו לשכנע אותנו, למה לא לבטל לכם את הפטור, אם מצבכם הרפואי או הנפשי השתנה. ובמקרים הספציפיים האלה, מדובר בכאלה שהם מטופלים נפשית כבר המון שנים, תרופתית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, מה שאת לא רוצה, אחד מהם אפילו היה מאושפז כמה פעמים, וכמה שהם לא שלחו מסמכים וניסו גם בדרך, להם גם קשה להתמודד מול הדברים בעצמם, ורק באמת אחרי שהגיעו אליי והתערבתי, וגם לא תמיד זה, לפעמים... גם עדיין המערכת ממשיכה להתעקש.
המערכת מאוד מאוד אטומה, המערכת הפכה להיות גם מאוד בניונית, וממשיכה להתעקש, כי היא לא רואה, סליחה שאני אומרת, לא אכפת לה מאף לוחם בקצה. היום אנחנו נמצאים במציאות שעוד שנייה שתיגמר המלחמה והחזרו כולם, הצונמי שיפול עלינו יהיה משהו בלתי נתפס שאנחנו לא יודעות אפילו לאן אנחנו הולכות. יהיה לנו פצצות מתקתקות ברחוב, חבר'ה צעירים עם תגובה, מה שנקרא, תגובת קרב, שלפעמים רק נגעת לו בכתף, הוא שמע איזה רעש, הוא חשב שתורקים את הדלת, הוא חשב שהוא שמע יריעה, והוא נכנס למציאות שכאילו המוח שלו חושב שהוא עכשיו בקרב, ומי שימצא מולו יחטוף. וזה יכול להיות אנשים חפים מפשע שיחטפו, אם זה אלימות מאוד קשה, אם זה... אנחנו עוד לא יודעים לאן אנחנו הולכים. צהל כרגע לא יודע לתת מענים מהסיבה הפשוטה שאין לו את כמות כוח האדם לטפל. אני רוצה להגיד לך שאגף השיקום מוציא אחת לכמה זמן נתונים. היום על כל 5,000 פצועים יש לך רופא אחד.
וואי, מטורף.
אוקיי, על כל 1,200 פוסט-טראומטים יש לך מטפל אחד. מתי הוא יפגוש אותם? מתי הוא יטפל בהם? היום אם מישהו פונה, הצלחנו לצמצם את הזמנים, כן, משלושה חודשים לשלושה שבועות, אבל תביני, גם לחכות שלושה שבועות לאיזשהו מענה ראשוני, את רואה את כמות המתאבדים. נכון. אנחנו עומדים על מתאבד מספר 68, ואף אחד לא מדבר. יש לך עוד מתאבדים שאת לא יודעת, כי הם לא רשומים כחיילים. תחשבי שהוא מקבל צו מילואים, ואז הוא הופך להיות אזרח, ואת לא יודעת אם עכשיו מה הוא עשה, אבל אני מדברת על 68 חבר'ה שהיו עם צו מילואים ביד. הסיפור הזה הולך להיות הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל בעשורים הקרובים, כי זה דור שלם, וזה דור שלם שאמור להביא דור, ולגדל דור.
נכון.
ואם פעם זה היו רק האבות שלנו, היום זה יהיה גם האימהות שלנו, כי מה שקרה, אם החרדים לא התגייסו, אז לקחו נשים, לקחו את הנשים, את הילדות שלנו, ונתנו להם שוויון במוות,
כן.
בפציעה, בפוסט טראומה, לא מסביב קבלת שולחן החלטות, לא הכניסו אותנו לקבינט, אבל איפה שיש, את יודעת. אז אני חושבת שאנחנו, אחד מהדברים שאנחנו הקמנו זה באמת קהילות חוסן, בעיקר לאימהות, זה נקרא בקורס שנקרא לאחות את השברים, אימהות שהילד חוזר הביתה והיא לא יודעת לזהות כלים, איך מזהים את התסמינים, איך מזהים את הילד, איך עובדים איתו, כמו שגרירות בקהילה. אנחנו עובדות עכשיו על חקיקה בתוך הכנסת, בשביל להפוך את האימא לבעלת עניין בצהל. מה שקרה זה שהגענו עד גיל 18, גידלת את הילד, שלחת אותו לצבא, זהו, את לא בעלת עניין. לפני 5 דקות הוא לא ידע לבחור מה הוא אוכל לבית ספר, יום למחרת הוא כבר יודע לעשות הכל לבד, מה קרה לך הוא גדול. ואז עד שלא קורה לו כלום, צהל אחראי עליו. בשנייה שקורה לו משהו, נהיה טריק. באים שמים לך אותו מתחת לחדר, לדלת, והולכים. פתאום צהל לא מכיר בבעיה. והאימהות, או שאם אימא מתקשרת ואומרת, יש לילד שלי כמו שהיה, זה הכל התחיל ממירי דגן. אמא של אסף דגן הנבט,
נכון,
שהתקשרה ואמרה, הילד לא בטוב, ואמרו לה, את לא, זה שהוא התקשר, ואמרה, הוא לא יכול להתקשר, הוא לא בטוב. אם הוא לא מתקשר, אז אנחנו לא יכולים לעזור. עכשיו, בואי, זה אבסורד.
היגיון קצת.
בואו, כן. קצת היגיון, אז אנחנו עובדות על זה שההורים או האמאות יהיו בעלות עניין, ושאם אמא פונה זה כמו שילד פונה, ולא לבטל את הכל האמאי, כי לפעמים אין מי שיעזור לו. בגדול, אנחנו, כל בעיה שמגיעה לפתחנו, מטופלת, ואז אנחנו מגלים ב-99.9% מהמקרים שאין כזה דבר בעיה פרטנית בצהל. אין כזה דבר. ברגע שמגיעה בעיה של מישהו אחד, אנחנו תוך דקה מגלים עוד 10 שסובלים מאותו דבר. אין, וזה משהו שאימהות צריכות לדעת, מגזר האימהות הגדול ביותר, מגזר המשרת, אין כזה דבר בעיה פרטנית בצהל.
נכון.
אין
נכון.
חיה כזאת. אין חייל אחד שיש לו את הבעיה לבד, תמיד יהיו איתו עוד כמה. ואז אנחנו מצליחות לייצר פתרונות קולקטיביים. שהם הרבה יותר מערכתיים מאשר נקודתית למצוא.
כן, את יודעת, דיברת עכשיו שכל בעיה היא בעיה באמת שלא של חייל אחד ולא שניים.
נכון.
קורה לי לא מעט בפודקאסט גם מתראיינים גם כל מיני קצינים מהצבא, וכשאני מביאה דוגמאות, כי באמת אני כבר 25 שנה בתחום, ואלפי מקרים הגיעו אליי, וכשאני באה ונותנת דוגמה לאיזשהו מקרה, כמו שנתתי לך דוגמאות עכשיו, אז הרבה פעמים התשובה שאני מקבלת זה, אל תדברי איתי על מקרה ספציפי. אבל זה דוגמה למקרה
שמייצג.
לי היו לפחות כמה וכמה כאלה, רק לי, וזה מקרה שמייצג עוד הרבה מאוד מקרים אחרים. המקרים האלה, נגיד עם הוועדות שהרבה פעמים לא מתנהלות כמו שצריך, או שמחכים לוועדות חודשים, אז כן, אני חייבת לציין שבתקופה האחרונה הייתה קצת התייעלות עם זה, אבל זה הולך לשני כיוונים, ההתייעלות הזאת כביכול, כי הרבה פעמים גם לא בודקים כמו שצריך את הדברים. ובאמת, יש חוסר בכוח אדם, אבל הדבר הזה בסופו של דבר פוגע בה אנשים, כי אם עכשיו חייל, לצורך העניין חייל מילואים, הוא בינתיים נמצא כשיר, או שהוא לא עבר ועדה, אז הוא לכאורה כשיר, מחר יכולים להוציא לו צו 8,
נכון.
לגייס אותו, ויש כאלה שמגיעים אליי במצוקה כל כך קשה, שאומרים, אני מוכן, סליחה, אבל על הזה, להתאבד ולא להגיע לשם, עד כדי כך כאילו הם נמצאים במצוקה. יש כאלה שמפחדים לחזור לארץ כי הם לא מסוגלים.
כן.
מהדברים שהם עברו, ודרך אגב, גם לגבי מלשבים, התורים כל כך ארוכים של כאלה שמעלים כל מיני בעיות נפשיות עוד מהעבר, ואין באמת כוח אדם. יש איזושהי תוכנית מגירה לדבר הזה? יש איזשהו משהו ש...
לא, תראי, במקום הזה, אנחנו, אני באמת, אני צועקת כבר שנה ומשהו, הגשנו גם לא פעם ולא פעמיים דוחות מטריים לוועדת חוץ וביטחון, שאומרת, חבר'ה, יום אחד תרימו את השמחה ולא יהיה כלום מתחת. כי זה ייגמר. ויקח זמן לגדל דור. אז הדבר היחידי שאפשר להביא זה באמת לגייס את כלל החברה הישראלית. לא רק חרדים, את כלל החברה הישראלית לחבר אותה לתוך הצורך הביטחוני והצורך האזרחי והלאומי. וברגע שזה יקרה, אז נוכל לפזר באמת את המשימות ואת הנטל. אני קוראת לזה הזכות לשרת, כי אני חושבת שזה שמדינת ישראל לקחה מאזרחים מסוימים את הזכות לשרת אותה, היא פגעה בהם פגיעה אנושה, היא פגעה בנו, היא הפלטה אותנו, את האנשים שאמרה להם, אותכם אני רוצה. זה כמו הילדים שלך, שלך תגידי, אתה יש לך מלא מה לתת לי בו, אתה לא רוצה אותך, אין לך כלום מה לתת לי, לך, אתה ילד דפוק. מה תעשה פה? וככה התייחסה לחרדים, וככה מתייחסה, כלומר, החרדים יותר רוצים שיתייחסו אליהם כאל דפוקים, הם לא. וככה התייחסה גם למגזרים נוספים, זה מגזר הערבי ועוד כל מיני מגזרים קטנים במדינה. הגיע הזמן לחבר את כולם לצורך הלאומי, ולאפשר לכל אזרח לתרום למדינה שהוא חי בה, על מנת שהוא יוכל להרגיש שייכים למדינה. כי תחושת השייכות לא מגיעה ממה שאת מקבלת, מגיעה ממה שאת נותנת. כלומר, מה שתתני יגרום לך להרגיש שייך למקום. ואני רק אתן לך, ורק אתן לך, את לא תרגישי שייכת. תרגישי שאסירת תודה כזאת, וכל מה תרגישי שלא בנוח. ולכן אני חושבת שאין ברירה, בגלל זה אמרתי, אנחנו ננצח, כי או שתביאו לוחמים מאלי-אקספרס, או שתעשו מזרח תיכון חדש, ותשכנעו את כל החמאסניקים לעשות פה עודנה מהבוקר עד הערב, שאני פחות מאמינה בו, או שתבינו שכלל החברה הישראלית צריכה להתגייס בתנאים של צהל, ולא להפוך את צהל לאיזה סניף של בני ברק, שזה גם עוד דבר שצריך לדבר עליו. כי זה לא לגייס חרדים בתנאים שלהם, כי גם לזה אנחנו מתנגדות. זה לגייס חרדים בתנאים של צהל.
נכון.
והוכחנו שגם שהכינו חטיבת חשמונאים, שכולה מותאמת לחרדים, היא כרגע מלאה ב-40%. למה? כי בסוף מי שמגיע כרגע לצבא הגנה לישראל, תחת הכותרת חרדי, הוא לא חרדי בכלל. הוא נולד בבית חרדי. זה שמדינת ישראל מרשה לעצמה להתערב באוטונומיה של הפרט, ולהחליט לו אם הוא חרדי או לא חרדי, רק סמך העובדה שהוא נולד בבית חרדי, זו חוצפה שאין כדוגמתה, זה דיכוי, זה דיקטטורה ברמות הכי גבוהות, וזה שאנחנו כחברה מוכנים שזה יקרה ברחוב לידינו, זה גם בעיה. יש כל כך הרבה בעיות עם זה שהמגזר החרדי לא מתגייס, ולא רק מהצורך הביטחוני, גם כלפיהם.
כלכלי, אבל גם.
לא, אבל גם כלפיהם. תחשבי, הסכמנו לחיות של דרך ברחוב ליד מישהו, רומס, זכויות של ילדים, של נשים, של פרט, הוא אומר לו, אתה, אין לך אישיות, אני אגיד לך מה לעשות. ואז שאת יוצאת בטענות נגד המגזר, אומרת לך, למה את עושה הכללה? אל תעשי הכללה, אנחנו אנשים שונים. אז תחליטו, אתה מגזר אחד או פרט, או פרטים? ואני אומרת, הסיפור הזה שלא נלחמנו על זכויות הפרט של המגזר החרדי, שהוא בעצם החברה הישראלית בארץ, זה חלק מאוד דבר. אי אפשר ליצוק דמוקרטיה ברחובות, ולדעת שיש פה שליש מהעם שחי בחוקי שבט דיקטטורים, וזה בסדר, כי זה שלהם. למה הילד שנולד שם בחר בזה? לא, הוא לא בחר בזה. צריך לתת לו זכות בחירה. ולכן אנחנו נלחם עד הסוף שאזרחים ימצאו את הזכות לשרת את המדינה, ואנשים יבינו שגם היום, מתוך מחזור של 14,000 חרדים במרכאות, 60% מהם לא חרדים. לא חרדים. והילד השבע, שמונה, תשע, עשר, לרוב חוזר בשאלה כלשהי, לא אומרת שהוא הופך להיות חילוני
כן,
גמור.
או שהרבה גם בכלל לא לומדים בישיבות.
להזבי, זה שהם לא לומדים בישיבות, זה, אני אומרת, הם לא אברכים, זה 90% מהם לא אברכים, אבל גם לא חרדים.
כן.
גם רק גדלו בבית חרדי, וזה שהמדינה באה ואומרת לו, בגלל שאתה נולדת בבית חרדי, אתה פה, ואומר לך, לא, אני מתעסקת עם ילדים שאומרים, לא רוצה, אני רוצה גולני רגיל. אני רוצה גבעתי רגיל, אני לא רוצה לא חשמונאים ולא וזה, אני לא רוצה את ההתאמות שלכם, אני לא רוצה שערב ירדוף אחריי. ברחתי מזה, אני לא רוצה שערב יכתיב לי. וגם על זה אנחנו נלחמות.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
ומה בקנה הלאה?
אז בקנה הלאה, יש לנו שתי עתירות שאנחנו הולכות להגיש. אחת זה עתירה שמה נקרא, הסתת הרבנים נגד הגיוס בשנתיים האלו בעת המלחמה, הייתה מזעזעת. היא התרחשה על השער של הבקום, בלי בכלל להתבלבל, קרא לאזרחים שמחזיקים צו ביד לזרוק אותם לאסלות, קרא להם לעשות כל מיני דברים, ובאמת גם הצליח, הם באמת לא הגיעו. כן. מה שאומר שלא רק שהייתה פה, היה פה שידול או הסתה, היא באמת, היא באמת גם עבדה. והגשנו קרוב ל-300 תלונות נגד הרב יצחק יוסף והרב אליהו, והגשנו נגד רבנים שבאמת עמדו על שער הבקום, יש לי צילומים, לא תגידי אפילו לא יצניעו ומכתבים והכל. ומשטרת ישראל כמובן לא פתחה שום חקירה. אז עכשיו אנחנו מגישים עתירה לבית המשפט העליון, כנגד הפרקליטות וכנגד המפכ"ל, ובדרישה שיפתח בחקירות פליליות, כנגד כל הרבנים שהסיתו בזמן מלחמה. את יודעת שהעבירה דינה 15 שנות מאסר, נכון? זה לא פוליטי. אי אפשר שכל אמירה תהיה פוליטית, כאילו, אי אפשר שהכל יהיה פוליטי. יש גבול לאן הפוליטיקה יכולה לנהל לנו את החיים, היא לא יכולה לנהל את הביטחון, תראו מה קרה בשביעי באוקטובר.
זה לא פוליטי, אבל שעצם זה שלא אוכפים את זה עליהם,
זה הכי פוליטי.
זה הפוליטי.
נכון, לא, אני אומרת, זה רגע זה לא נאכף, כי כביכול זה פוליטי, אבל זה לא פוליטי, זה פלילי.
נכון.
זה מסוכן, אז זאת העתירה הבאה שאנחנו יכולות להגיש השבוע, והעתירה נוספת זה נגד בן גביר והאמירות הקשות שלו, שגרמו לחטופים בשבי לחטוף. ואנחנו דורשות מהיועצת המשפטית לפתוח כנגדו בחקירה, על, יש סעיף 97, נראה לי, לחוק האנשין, שאם את יודעת שדברים שאת אומרת יגרמו לפגיעה במישהו אחר, והוא ידע, אז זו גם עבירה מאוד מאוד חמורה, שיש עליה גם מאסר, ובן גביר ידע שכל פעם שהוא יוצא בעונש מוות למחבלים, בכל מיני כאלו, מישהו עלול לחטוף. עכשיו חזרו חטופים מהשבי וסיפרו, שביום שהוא עשה כל מיני מעללים, הצליפו בהם בשוט, הריבו אותם.
נוראי.
גם אמרו להם את זה שזה בגללו. אז גם על זה אנחנו, די, נמאס לנו. כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה, והילדים שלנו משלמים את המחיר על הכל. גם את מחיר הרשלנות של מדינת ישראל שילמו הלוחמים והאימהות שלהם. מחיר הרשלנות של השביעי באוקטובר, לחפות על המחדל הגדול, מי שחיפה עליו היה לוחמי צהל בסוף, לא הממשלה, לא כן. הקבינט, לא הקצינים הבכירים, היה הלוחם הפשוט בקצה, הוא חיפה עליו, הוא עשה 700 ימי מילואים, הוא נלחם עד הסוף באמונה גדולה. ודאי, נמאס לנו שילדים שלנו מנוצלים בצורה כזאת.
נכון, דיברת קודם על עניין של מקרי התאבדות, מהנתונים שיש לך בשנתיים האחרונות, הייתה עלייה משמעותית במקרי ההתאבדות.
מטורפת, מרי, מעלייה מטורפת, אנחנו מדברים רק על 3 חודשים האחרונים, 68. אני חושבת שבטח גם את יודעת הנתונים, לפני מלחמת חרבות ברזל, היינו מדברים, גם היה הרבה אבוי שהיו מאלימים, היו לך קרוב ל-20 חיילים כן. בשנה, או 20 ומשהו חיילים בשנה שהיו מתאבדים, אבל אף אחד לא היה רוצה לפתוח את הטלוויזיה פעמיים בחודש, ולשמוע שחייל צהל התאבד מסיבות כאלו ואחרות. היום אנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר רחבה, זה עלה במאות אחוזים, זה גם, כמו שאמרתי, לא תמיד את יודעת, כי אם המילואים ניק עכשיו סיים והוא התאבד,
כן.
אז את לא יודעת באמת, כי לא סיפרו לך. ואנחנו רואים מקרים קשים של חבר'ה, שכן, שכבר לא מחזיקים, לא מתפקדים. אנחנו מלוות את הלומי הקרב שיש להם מאבק מול הכנסת. הרבה אנשים לא יודעים, במדינת ישראל מבחינת חקיקה, הלום קרב שווה בזכויות 10% מפצוע פיזי. וגם את זה הגשנו עתירה לפני שנה, בשביל להשוות בתנאים. אתן לכם דוגמה, אם נפגעת פיזית, תקבלי 3.5 מיליון שח לקנות בית. אם את הלומת קרב, תקבלי 287,000 שקל. זה הפער. פגוע פיזית.
למה בעצם? כי פחות מאמינים לעוצמת הפגיעה? כי פיזי הזה אפשר להראות ולהוכיח אותו ב...
גם, וגם התחום הפוסט-טראומטי לא מפותח במיוחד. איתיק סעדיאן עשה איזשהו שינוי, אבל הוא לא מפותח, והתפיסה הזאת, שאם קרתו לי רגל או יד, אז אני לא אצליח להשתקם, היא לא נכונה, כי מחקרים ומראים גם המציאות מראה שפגועי גפיים... משתקמים, הם חוזרים להיות הורים, הם מוצאים עבודה, הם מצליחים לקיים חיי חברה, הם מתפתחים בחיים, לפעמים עושים ספורט וזה. פגוע נפש, הוא גמור. אין בן אדם.
כן.
זהו, זה בן אדם שכבר הפכת אותו, להשתמש בו, זה, אין לו מה לעשות. כן. הוא לא יצליח לקיים זוגיות. הוא לא יצליח להיות הורה. נורמלי, אני מדברת. הוא לא יצליח לעבוד. הוא לא יצליח לישום בלילות. הוא לא יצליח אף אחד מהדברים האלו, הוא נראה לך בסדר, כן. אבל הוא לא בסדר בשום דרך.
זה בדיוק העניין פה, שגם זה, איך שאומרים, שזה המחלה השקופה, שהסימפטומים הם לא תמיד נראים לעין, והרבה פעמים זה משהו שככה מוסתר ולא מודעים לו,
נכון.
וזאת בדיוק הבעיה, המקרה הזה.
אבל הם לא יהיו תפקודיים.
כן.
ואני מדברת איתך על הדור, שהוא הכלכלה,
כן.
דור ההייטק,
צריך לעשות פשוט השוואה שווה, לצורך העניין, מה כושר ההשתכרות, עד כמה הם עובדים, עד כמה הם מתפקדים, בין אם אתה פגוע פיזית,
אותם תנאים צריך לתת לפגוע פיזי ופגוע נפש, בדיוק את אותם תנאים, בסל מערכתי שלם, בדיוק בדיוק את אותם תנאים, וכרגע זה לא ככה, וכרגע לא נותנים מעטפת למשפחה גם, והמשפחה פה הופכת להיות שק חבטות, ולא מסבירים למה חוזר הביתה, ופתאום האבא, הוא לא יודע להיות אבא, הוא רק צועק על הילד שלו, הוא רק צועק על אשתו, הוא רק צועק כל היום. הסיפור של הפוסט-טראומטים, אם אנחנו רואים עד היום, אחרי 50 שנה, פוסט-טראומטים, מלחמת יום כיפור, שהיו 3 שבועות במלחמה, אז כל בן אדם עם קצת common sense, יכול לעשות לבת החישובים, איך יראה פוסט-טראומטי של מלחמת חרבות ברזל, אחרי 2 שנים של לחימה. 2 שנים. שלא נשאר כלום מהמוח, חוץ מאזור לחימה.
גם הדברים הקשים שהיו רק בשביעי אוקטובר עצמו, זה דברים ש...
בדיוק, רק יום אחד, אנשים עוד לא עשו החלל היום הזה, עוד לא איבדו אותו בכלל. לכן אני אומרת, וזה חבר'ה צעירים, בואי, החבר'ה הצעירים היו יותר הלוויות ממה שאני אי פעם דמיינתי כל החיים שאני... זה דור מוכה, באמת. ואנחנו, תפקידנו לתת לו את התשתית ולשמור עליו, כדי שהוא יוכל לבסס פה חברה מתוקנת, אחרת איזה מדינה תהיה פה.
כן. טוב, קודם כל, באמת אני מודה לך שוב שהגעת, ואני מודה לכם לאימהות בחזית על כל העשייה הזאת שאתם עושות.
תודה רבה.
אני מתארת לעצמי שזה מסביב לשעון.
זה באמת מסביב לשעון. אם את עושה את זה 25 שנה, אז את יודעת שברגע שנכנסת למשהו צהלי, אז את בכוננות ואת לא מורידה נעליים. זהו, זה אבוד לך.
לגמרי. אז תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושות.
תודה מירי, תמשיכי לעשות חי לי גם.
תודה רבה. תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה, אני עורכת דין מירי יעקב גביש. אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי השירות הצבאי, המילואים, אם אתם לפני גיוס, אנחנו פה כדי לעזור. נתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.